אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. חודש סיוון הוא זמנו של חג השבועות, ואנחנו נדבר כאן מתוך איזושהי נקודה שמבקשת להפגיש בין חג השבועות לבין פרשת השבוע של השבת הזו, שצמודה השנה לחג השבועות, פרשת נשוא, הפרשה השנייה של ספר במדבר, הצעד השני במסע המדברי שמובל לנו בספר הזה. כלומר, אנחנו לא עוצרים ממסענו המתמיד סביב פרשות השבוע, אבל איננו יכולים להתעלם מן הרגע הזה בתודעה היהודית של חג השבועות, שהוא באמת רגע שמתקיים בתודעה יותר משיש לו איזושהי ממשות ברורה לייחס בה. כי כאשר אתה קורא את האזכור של חג השבועות במקרא, אז יסודו של החג הזה הוא בעצם במצבו של הטבע, במצב המחזור החקלאי, אני אכנה זאת כך. חג השבועות, תום ספירת השבועות, מהבאת עומר התנופה, החיטה הראשונה, זה זמן ביקורי קציר חיטים, כלומר הזמן הראשוני של הבשלת החיטה, וחג השבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטים, זה חג שחוגג איזושהי הבשלה הראשונית של הטבע, של מה שעלה יפה בעמל החקלאי האנושי, אבל מבחינת התודעה היהודית, כאשר עוסקים בחומרים של חג השבועות, נקשרים אליו כל מיני הלכי רוח, בראש ובראשונה, ההנחה היסודית שחג השבועות הוא זמן מתן תורה. על כן, לאחי, שהזמן הזה בשנה הוא זמן הולדתו אחי הבכור והיחיד, קוראים מתן. מתן תורה הוא קשור בעבותות לחג השבועות. אני לא רוצה להיכנס כאן אל החישוב המסורתי שמביא לידי כך. יש בעצם מחשבה חישובית שגורמת לנו לחשוב שיש תואם בזמן מדויק או כמעט מדויק בין חג השבועות לבין מתן תורה, שאלו מתן תורה הוא מתרחש בחודש השלישי, אבל זה לא החודש השלישי כפי שאנחנו מונים היום את החודשים, אלא זה החודש השלישי לראש השנה המקראי בחודש ניסן, זאת אומרת חודש סיוון הוא זמן מתן תורה, הוא החודש השלישי שמדובר כאן, ובראשית חודש סיוון, בימים הראשונים של חודש סיוון, ניתן את התורה בהר סיני. יש כאן כמה ימים של המתנה, אבל יש יסוד מובהק להניח, והיסוד הזה התקבע כאיזו מסורת העוברת מדור לדור, שזמן השבועות הוא לא רק הזמן החקלאי, הוא גם הזמן התורני. וצריך למצוא את הגשר שיחבר בין החקלאות לבין התורה. והלא ההתגלות הזאת של מעמד הר סיני, היא בעיני ההוגים היהודים בכל הדורות, הרגע המטאפיזי, כלומר הרגע הרוחני הגדול של היהדות, זה הרגע של ההתגלות, זה הרגע שבו שמענו קול אלוהי, זה הרגע שבו ראינו קולות, כלומר זה מעבר בכלל למונחים האנושיים, הלא קול אתה שומע, וכל העם רואים את הקולות. המצב הזה של מעמד הר סיני הוא המצב שבו חווינו איזושהי חוויה שבשפה עכשווית היינו קוראים לה חוויה רוחנית. והיא מקרבת אותנו במשהו, מעניקה לנו מגע עם הנשגב. ואני הייתי רוצה בתור פתיחה למסע שלנו לנסות למצוא את הגשר בין מתן תורה הפלאי הזה לבין החיטה הנקצרת. הלא מוכרח להיות גשרים הללו מצויים, צמודים כל כך בתפיסת המושג שבועות. אני חושב שזה גם קשור בפרשת השבוע, פרשת נסו, שהיא מתחילה מנסיעת כלי המשכן, להמשך של הפרשה הקודמת, בידי הכהנים. יש פה שוב איזה ייחוד, המשכן שהוא אמור להיות מקום שכינת האל, אבל מצד שני, איזשהו משהו פיזי מאוד, ארצי מאוד, נסיעת הכלים על הכתפיים האנושיות, שהן כאובות והן עשויות לקרוס תחת מעמסה. והגשר שאני חשבתי שניתן למצוא, בין הצד החקלאי לבין הצד של מתן תורה, הוא במילה ביקורים. כלומר, היחס הזה לראשית התוצרת החקלאית, לביקורים, לדבר שהוא הבכור, הוא הראשון, כפי שאנחנו מחפשים את היחס הזה בטבע. והיחס הזה בטבע הוא יחס שעולה מאליו, מפני שהחקלאי מחכה לראות את התבואה הראשונה שהיא בשלה, שהוא יכול להשתמש בה. כך גם אנחנו צריכים להסתכל על התורה. זאת אומרת, התורה היא הביקורים הרעיוניים שלנו, היא הביקורים של עולם הרוח. יש איזו תודעה יהודית שכל הסיפור, והלא מתן תורה מגיע בפרשת יתרו, בריאת העולם כולו וכל מעשי האבות שאחר כך וכל היציאה ממצרים קדמו לזה. התורה, אף על פי שישנה התודעה הזאת שהתורה עוד הייתה לפני העולם, והאל אפילו הסתכל בתורה וברא את העולם, כלומר המילה קדמה לעולם, ואנחנו תמיד מנסים לחזור אל המילה, והראשית, היצירה, היא באמצעות המילה. הרי שמבחינת הסדר המקראי המוסדר של הדברים, כל כך הרבה סיפורים עברו עלינו, עד שהגיעה התורה, ובכל זאת, התורה היא הביקורים, כלומר, התורה היא ההשלמה של כל התהליך. כל התהליך של בריאת שמיים וארץ, סיפורי האבות, ישראל ומצרים, כל המעשיות הללו לא היו אלא איזשהו שביל העולה אל מתן תורה. אל עשרת הדיברות, אל ההתגלות הזאת. זאת אומרת, רק ברגע שניתן את התורה, רק ברגע שעשרת הדיברות נשמעים, עשרת הדיברות אגב, זה בזכר, דיבר אחד, רק ברגע הזה אתה מבין פתאום, זה מה שעלה יפה, זה מה שצמח, ולאחור אתה שופט את כל הדרך, כן? או אתה מסתכל על כל הדרך, כתהליך המוביל לדברים. בעצם יש פה איזושהי תפיסה שאומרת, שאם צריך לסמן את רגע ההבשלה, לא מה הם ביקורים, כאשר הדבר בשל, מהו רגע ההבשלה של סיפור יציאת מצרים? לא כאשר יצאת ממצרים, יצאת את גבול מצרים, או חצית את ים סוף, אלא כאשר היו דיברות, היה דיבור שיכולת לומר, זה הדיבור שנולד לי מתוך יציאת מצרים. והלא דיבור הוא תולדת תובנה. זה משהו שהבנת. זה משהו שיש בו איזשהו רעיון שאתה יכול למסור הלאה. זאת אומרת, יציאת מצרים ודאי באה לשחרר עבדים, אבל היא לא באה רק לשחרר את העבדים הספציפיים, שיצאו ממצרים, אלא היא באה להביא לעולם דיברות ותורה שהיא תורה שאינה תורת עבדות. ואנחנו דיברנו כאן הרבה מאוד פעמים שאתה רואה בחמשת חומשי התורה עד כמה בעצם, אף על פי שלכאורה המושג עבד עוד קיים, הוא ודאי לא המושג הישן של העבד כפי שהוא היה באותו העולם העתיק עד כה. זה לא רק הסיפור של יציאת מצרים, אלא זה בכלל איזושהי נקודת מבט על העולם, שההבשלה של התהליך האנושי היא ההבשלה שבו אני יכול להפוך את התהליך הזה למילים. כי בסופו של דבר אנחנו תרבות המילים, העולם שנברא במאמרות, התורה שאומנם ניתנה לנו אחרי זמן רב, אבל היא חיכתה לנו עוד מראשית הזמן, עוד לפני העולם, שנוכל לחזור אל המילים. ההבשלה האמיתית של כל מעשה אנושי היא ברגע שהוא יכול להופכו לסיפור. וסיפור הוא מה שבונה תרבות. ולכן כאשר אתה הולך בעולם, מהו הרגע שבו אתה יכול לומר, יש לי ביקורים, אני יכול להביאם לבית המקדש, אני יכול להראותם? רק כאשר יש לך איזושהי מילה לתת לעולם על המסע שעשית. מתן תורה הוא זמן ההבשלה והביקורים של הסיפור היהודי, ולכן הוא מקביל לזמן ההבשלה בטבע. והרעיון הזה הוא למעשה רעיון שאיני מחדש אותו, כן? הוא מופיע בצורה יפהפייה אצל רשי רבי שלמה יצחקי, כאשר הוא מדבר על הפסוק, ויהיה ערב ויהיה בוקר יום השישי. הוא מדבר כאן על ימי הבריאה. היום השישי, היום האחרון של מעשה הבריאה, הוא שם לב שכתוב, ויהיה ערב ויהיה בוקר יום השישי, ולא יום שישי. כלומר, כאשר נסתיימה הבריאה, יש פה את היי הידוע, אומרים לנו יום השישי, מייחדים את היום הזה. לא אומרים, ויהיה ערב ויהיה בוקר יום שישי, אלא יש כאן יום השישי. ורשי כותב שיום השישי הזה הוא רמז ליום שישי אחר. איזה יום? היום השישי של חודש סיוון. הוא היום של חג השבועות, הוא זמן מתן תורה. זאת אומרת, מתי בעצם נשלמה הבריאה? ברגע שהייתה לנו התורה. ברגע שעלתה לנו התורה, שהיא אגב מכונה גם שירה, כאשר משה מצטווה לכתוב את השירה, רבים מן הפרשנים אומרים שירה זו כל התורה. כמו שמדברים על משורר, כך גם התורה, אחר שהראו בעולם דברים, יצא עם מעבדות, הראו בעולם דברים, כן, נתכוננו שמיים וארץ. אחר זה, הרגע שבו הסיפור הוא סיפור שלם, רק כשיש תורה, כשיש שירה שנכתבה בעקבות הדבר הזה. ומה ש... באמת, אני התייחסתי לזה. מפעים. זה שרגע ההבשלה של העולם כולו ושל יציאת מצרים בתוכו, הוא הרגע של עשרת הדיברות. אלו ציוויים מוסריים שהאדם העברי צריך לקחת על עצמו, לא לומר הממלכות שמסביבי ייקחו את הציוויים האלה על עצמן כדי שיהיו ממלכות מוסריות ולא רצחניות, כפי שהממלכה המצרית מתוארת במקרא כממלכה רצחנית שרוצחת את הבכורים. לא, אתה שיצאת ממצרים, אתה לוקח על עצמך את הדיברות הללו. אתה עושה אותם לחוק שלך, אז אתה הבשלת. ברגע שאתה מבין שהחוויה שאתה עברת, היא צריכה להוליד לך חוק כתוב, מילים שבהן אתה דבק. המצב החקלאי הרגיל הוא מצב של התמודדות עם קשיים אל מול הטבע, לכן אפשר להבין את שמחת הביקורים שמולידה חג, את חג השבועות. אבל תרבותנו אומרת לא רק זאת, לא רק שמחת הביקורים העולים מן האדמה, אלא הביקורים העולים מרוחנו. הביקורים שאנחנו קושרים אותם בשמיים, הלוא עשרת הדיברות, בעצם, כן, הדימוי של מעמד הר סיני הוא איזשהו דימוי אנכי, כאשר הדברים יורדים מלמעלה למטה. משה הוריד תורה מסיני. אבל אני אמרתי הדברים העולים מרוחנו, מפני שככל שנתפתחה הפרשנות, ובעצם הדברים האלה כבר מצויים במקרא עצמו, ברור שהחוויה היא חווייתו של השומע, מעמד הר סיני. הוא מעמד שאינו בהכרח, כן, איזשהו מעמד פיזי של דברים היורדים מלמעלה למטה, אלא התודעה חובה את הדברים אחרת. נזכרתי כאן את הפסוק, וכל העם רואים את הקולות, כאשר אתה יכול לראות קול, לא לשמוע אותו, אלא לראותו, אתה במצב תודעתי אחר, ואז ממילא אתה פתוח לאיזושהי בשורה רוחנית, והדגשתי שהבשורה הרוחנית, המקראית, היא בשורה מוסרית. היא לא איזושהי בשורה של... והיא בשורה מוסרית חברתית. זאת אומרת, היא לא איזושהי בשורה של מוסר דתי יחידני נזירי. אתה עכשיו, אחר שעמדת במעמד הר סיני, אתה תמצא לך איזה ראש אר אחר, ובו אתה תתבודד, ואתה תהיה נקי ממחשבות זדון? לא. אין, זה הסיפור, אלא עשרת הדיברות. הן כולן מדברות באופן כמעט גורף. הללו שהן בין אדם לחברו. יש את הדיברות שהן בין אדם לאלוהיו, שעוסקות בעבודה זרה. אבל הדיברות שבין אדם לחברו, הן מייסדות חיים בקהילה. אין להם משמעות מחוץ לחיים בקהילה. הנזיר על ההר לא זקוק להן. ועוד נדבר בנזירות, כי הנזירות מופיעה בפרשת השבוע של השבת הזו, פרשת נסו, והיפוכה בדמויות שמככבות בחג השבועות, שהן לא נזיריות כלל וכלל. המוסר החברתי, אני מציב אותו, כן, כסמל של מעמד הר סיני, של מתן תורה, הדיברות, וממילא כסמל של שבועות. אחד הדברים הבולטים, גם בפרשנות, וגם כאשר אתה קורא את מעמד הר סיני, זו התחושה שפתאום, כן, וכל העם רואים את הקולות. וכל העם. אין כאן הבדלה בין הכהנים לבין הלוויים לבין ישראל. אין כאן איזושהי הבדלה בין שבטים כאלה ואחרים בתוך ישראל. אלא יש כאן איזושהי אחדות, ודאי הדיבור הזה על העם, שחונים לפני האר, ויחנו, והפרשנות שאומרת, מדברים עליהם בלשון יחיד, מפני, ויחן ישראל, לפני האר, מדברים עליהם ויחן, לא ויחנו, אלא ויחן, מפני שהם חנו כאיש אחד, בלב אחד, זאת אומרת, זה היה איזה מצב אחדותי, מצב אחדותי הוא ממילא גם מצב של שוויון, בלא הבדלות מעמדיות כאלה ואחרות, זה דבר שנגזר מעשרת הדיברות. בעשרת הדיברות לא תרצח, לא תגנוב, לא נאמר, אין כאן הסתייגויות, אין כאן למעט. התרבות אחר כך תייצר לנו כל מיני למעטים למיניהם. כל מיני ניסיונות למעט את הכללים הקטגוריים הראשוניים האלה, המוסריים. אבל כאן הדברים הם בלי סיוגים. לא תרצח, זה לא מופנה כלפי היהודי, זה מופנה כלפי כל האדם, וכל האדם שווה מתחת לאמירה של לא תרצח. ומדוע אני אומר זאת? כי בפרשת נסו אפשר להרגיש רוח אחרת, רואים את זה בשם הפרשה. פרשת נסו, נסו את, יש מי שניסה מעלה. משה שמצווה לשאת את בני גרשון, ובעצם, כן, יש לנו את בני קהתי, ואת בני גרשון ובני מררי, משפחות הלוויים, הם יש להם תפקיד. אתה נושא אותם לתפקיד מסוים. יש כאן עיסוק במה שמבדיל את הכהנים משאר ישראל. ולכן אתה אומר לעצמך, רגע, ההבדלה הזאת היא איזושהי רוח אחרת, ששונה מהרוח שאתה יכול לשאוב ממקומות אחרים שבהם יש איזושהי אחדות, אין הבדלות. כל המהלך הזה של יציאת מצרים שהבשלתו במעמד הר סיני הוא מהלך של ביטול מעמדות, כן? ראתה שפחה על הים, כך לפי המדרש, את מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, הנביא שמעשה מרכבה הוא חזונו, והוא רואה דימוי של האלוהות ממש, אמנם רק דימוי מבחינת תודעתנו, לא הגשמה חלילה, לא התגשמות של האלוהות, דימוי. אבל הוא הרואה את החזיונות המופלאים ביותר, העליונים ביותר, והשפחה על הים, בקריאת ים סוף, היא רואה כמותו. וממילא אני חושב שאפשר להשיט את האמירה הזאת גם על מעמד הר סיני. זאת אומרת, שם יש איזשהו שוויון, והנה בפרשת השבוע, שמיד לאחר שבועות, יש נשיאים, נשיאי השבטים, ויש כהנים. ואני חושב שצריך לראות את שבועות כתשובה לזה. ודאי הדברים הללו קיימים, זאת אומרת, אני לא חושב שיש היסטוריה אנושית של איזושהי תרבות, של איזושהי חברה, בלי התחלקות פנימית למעמדות מסוימים, שחלקם נולדים מתוקף אופיו של הקיום האנושי, וחלקם סמליים, אבל הדברים האלה קיימים. ישנם מעמדות, ישנן הבדלות. אבל בחג השבועות קוראים את מגילת רות. ורות היא אמו הגדולה של המלך על ישראל בתודעה היהודית, וזהו דוד המלך. ולא רק שהוא המלך, אלא הוא גם המשיח. המילה משיח היא בעצם נגזרת, כן, מן המלך, כי המלך הוא מי שנמשך בשמן להיות מלך, ואת הדבר הזה ראינו קורה למלך צ'רלס השלישי, ממש לא מזמן, באנגליה של ימינו אנו. הנה דוד המלך נמשך בשמן, אבל המשיכה שלו בשמן, מבחינת התודעה היהודית, היא גם המשיכה הגדולה להיות מי שיסמל את הגאולה. משיח הוא משיח בן דוד. דמותו של דוד היא הדמות הגאולית, כלומר היא הדמות השלמה, של עולם שגאול מחסרון והיעדר ואובדן. זוהי הדמות השלמה. וממי באה הדמות השלמה הזאת? מגרה, מי שנצטרפה לעם הזה. לא ממי שהיא ממשפחת כהנים, ולא ממי שהיא ביתו של נשיא, היא גרה, ולא סתם גרה, אלא מואביה. לא יבוא מואבי ועמוני בקהל השם, אני מצטט מן הזיכרון מספר דברים, את דבריו של משה רבנו עצמו. כמובן שישנו הסיוג ההלכתי, מואבי, ולא מואביה, כלומר רות יכולה לבוא כי היא מואביה, היא לא מואבי, כתוב מואבי, כן? זה בדיוק מה שהתורה שבעל פה עושה, היא מוצאת את דרכיה, ומוצאת את פתרונותיה. אבל ברור שלפחות מבחינת הדימוי, יש כאן דימוי, כן? העם הזה שאמרנו שהם לא יבואו בקהלנו, ממנו בא המשיח. וזה דבר שצריך להיזכר. ודווקא כשזה עומד בצמוד, וזה בכל שנה פחות או יותר בצמוד לפרשת נשא, סליחה, אז יש כאן, אני חושב, את האמירה מה קודם למה. יש כהנים ויש נשיאים, אבל בשורש הדברים, המלך, המשיח, המצב השלם, הוא מי שלא בא מעלינו, הוא מי שלא בא לתפקידו מתוקף המעמדות, להפך, ייחוסו, הייחוס שלו הוא ייחוס חדש, הוא ייחוס לרות, בשל בחירתה, לדבוק בעם. יש כאן מישהי שעשתה בחירה, אגב, כל מצב של גירות הוא מצב כזה, הרמב"ם כותב על זה בעקרותיו, מי הוא הדומה ביותר לאברהם אבינו שעשה לך לך, הגר שעושה לך לך ממקומו, ולכן במובנים מסוימים, הגר הוא זה שמבטא בחייו ביטוי מלא יותר של הסיפור היהודי, של הסיפור האברהמי הגדול. כך שוודאי, ביסוד התרבות שלנו, הסמל שלה, הוא לא הסמל של המעמדות, הכהנים והנשיאים, אלא הוא הסמל של מי שזוכה במעמדו בשל מה שעשה, בשל התורה שהביא לעולם. הלא תורה זו איזו מילה כפולה, כי תורה בעצם, כן, שואבת את מקורותיה במילה הוראה. והוראות, יש בהם גם צד מעשי, מה אתה עושה בעולם? מהי התורה שלך? זה לא רק איזו תורה עיונית, באיזו תורה עיונית אתה אוחז, כמו שאומרים היום, אלא מה אתה עושה? וזה מה שקובע את מי שאתה. הנה, המשיח הוא דוד המלך. והוא בנה של גרה. ואני חושב שהדבר הזה הוא דבר מובהק כאשר אנחנו מסתכלים גם על הפרשה. כי בעצם אני הוצאתי את דיבתה של פרשת נשא. אמרתי שהיא עוסקת בנשיאים ובכהנים, אבל מה הכהנים האלה עושים? הם נושאים על גביהם. אם אתה כהן, אם יש לך איזשהו מעמד בחברה, כל עוד אתה לא מצדיק את המעמד הזה בנשיאה על שכם, אין בזה דבר. יש לך מעמד, יש לך איזשהו ייחוס משפחתי, אז ודאי הוא לא העיקר. המלך שלנו הוא לא המלך בגלל דם כחול, ודוד המלך הוא בעצם מלך ישראל הראשון. נכון שקדם לו שאול, אבל הוא המלך הראשון שמלכותו הייתה יציבה. שויקרבו ימי דוד למות, אחר כך בא שלמה בנו, כלומר המלכות שלו הייתה דבר מה הבא להתמשכות, כדרך שמלכויות מבקשות להתמשך. הפרשה הזאת אומרת לנו, הכהן צריך לשאת על גבו, הנשיא, נשיאי העדה, הם צריכים להביא קורבן. בפרשת נשא הם מביאים קורבן. אם אתה באיזשהו מקום של נשיא ומתנשא, השאלה היא, מה אתה עושה? המלך הגדול הוא לא מי שיכול לומר, אני בנם של מלכים. המלך הגדול הוא מי שיכול לומר, אני בנה של מואביה אחת. קוראים לה רות, והיא עשתה בעולם. דבר מה מופלא. ואם דוד, המשורר, הוא המרכז של חג השבועות, ודוד הוא המרכז של חג השבועות לא רק מפני שהוא צאצא של רות שסיפורה נקרא בחג השבועות, אלא מפני שדוד, בתלמוד הירושלמי מסופר כך, נפטר בחג השבועות, זה יום פטירתו, זה היורצייט של דוד. ישנה גם מסורת שמשלימה אחר כך ואומרת שחג השבועות הוא גם יום הולדתו של דוד. הנה שוב אנחנו אגב רואים מה שחוזר במקורות לגבי רבים מאבותינו וממנהיגינו, שהם נולדו ונפטרו באותו היום, כלומר חייהם ציירו מעגל כאיזושהי צורה אלטרנטיבית, זה דבר שאני אומר אותו הרבה בהשזרה, לתפיסה של החיים כקו ישר מחדר הלידה אל בית העלמין. לא, החיים הם מעגל, זאת אומרת, גם אתה יכול להגיע בהם לאיזושהי סגירה, וגם אתה בעצם מחווה פה איזושהי תנועה מחזורית. גם אם האדם לא בעולם, הדברים שהוא עשה בעולם הם עתידים לשוב דרך הרעיונות שאותיר, דרך התורות שאותיר, דרך השירים שכתב. אני מדגיש פה את דוד כמשורר. דוד הוא דמות רבת פנים מאוד, גם כבר כפי שהוא מוצג בתנ"ך, עוד בספר שמואל, וגם כפי שהוא מוצג אחר כך במדרש, באגדה, יש לו כל כך הרבה צדדים. מהו דוד? הוא רועה צאן, הוא לוחם, הוא מצביא, הוא מלך. האם הוא משורר, משורר תהילים, התודעה המסורתית מזהה את דוד עם מזמורי דוד ודאי, מזמור לדוד, ובכלל כאיזושהי דמות על מעל ספר תהילים, האורך של ספר תהילים, כי הלו יש גם מזמור לאסף, כן יש גם מזמורים אחרים בספר תהילים. אבל בעיניים התלמודיות, דוד הוא גם תלמיד חכם, הוא הסמל ללומד התורה, זה עוד קשר שלו. לחג השבועות, זאת אומרת, מה שמקשר אותו מכל הכיוונים לחג השבועות, זה צדדים שבתוכו, גם העובדה שהתלמוד מדבר עליו כתלמיד חכם, גם היותו משורר, אם אמרתי שהתורה היא שירה והיא מילים, ואולי גם היותו רועה צאן, הוא מצביא ומלך ונגן, כלומר התורה העברית, התורה שניתנה לנו בסיני, היא לא דבר מה אחד, היא כמו דמותו של דוד, היא מרובדת, היא עוסקת בחיים הארציים, בבניית חברה בעולם הזה הארצי, ובתוך סיפורי התורה הזאת, יש אהבה ויש קנאה, יש שקרים ויש אמת, יש את כל הצדדים האנושיים, כל הצדדים האנושיים מתקיימים בדוד. דוד הוא הלא גם זה שחטא, אף על פי שהתלמוד אומר לנו, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, זה לא כל התלמוד אומר לנו, זה אחד מחכמי. מן החכמים אומר לנו את זה, רבי שמואל בר נחמני, כמדומני, הוא האומר את האמרה, אבל הוא גם זה שאומר שדוד הוא החוזר הגדול בתשובה. הוא סמל התשובה. זאת אומרת שהיה לו ממה לשוב. כך שגם אם אתה מבקש לומר שהחטא שלו אינו עמוק כפי שהיה, הלא דוד חטא. ואחרים בתלמוד, במסכתות השונות, מדברים על חטאו של דוד ועל כישלונו של דוד. עצם הדיונים האלה מראים שאנחנו עוסקים פה בדמות שנקרחה עם החטא. גם זה דוד, ודוד הוא סמל שבועות, ודוד הוא סמל התורה. זה מראה לנו שהתורה הזו שאנחנו מקבלים בשבועות, יש בה צדדים מרובים כל כך. זה אולי גם נקשר, אני חושב, לפרשת נשוא, פרשת השבוע, שנראית לרבים פרשה אקלקטית. יש בה עיסוק בקורבנות הנשיאים, ובתפקידי הכהנים, ובפרשה הקשה של אישה סוטה שלא נדון בה כעת, ובדיני נזירות, זאת אומרת, יש בה עניינים שונים ומשונים שקשה לחברם, ונעשו מאמצים פרשניים נפלאים לחבר אותם. זו בדיוק התורה שמתחדשת. חג השבועות, היום הזה, היום השישי, בחודש סיוון, שהוא חוזר, שב פעם אחר פעם, אז הפרשנים הם משיבים אותו בעיסוקם בשאלות שנותרות בלי מענה בקריאה ראשונית, אבל גם עצם האקלקטיות, עצם הריבוי הזה של נושאים שנראים שונים ומשונים, הוא מאופייה של התורה. כלומר, התורה שלנו שאיתה אנחנו הולכים בעולם, יש בה מכל וכל. היא לא מנסה שיהיה בה רק דבר אחד, רק רוח אחת, רק אופי אחד. היא רבת פנים, והאנושי הוא רב פנים, והעולם הזה הוא עולם מרובה פנים. בכל זאת אני רוצה לומר איזושהי מילה על פסוק בתהילים, וממילא זהו פסוק שמיוחס ושייך ונקשר לדוד המלך, וזהו הפסוק מתהילים, היום אם בקולו תשמעו. אלו המילים. היום אם בקולו תשמעו, זה מתוך המזמור תהילים צדיק A. היום אם בקולו תשמעו, זה בעצם חלק מפסוק שלם, כי הוא אלוהינו, ואנחנו אמר איתו וצון ידו, היום אם בקולו תשמעו. והמשמעות המיידית, כן, הפרשנות הקלאסית היא שבעצם, אם היום תהיו מוכנים לשמוע בקול האלוהי, אז הוא באמת יהיה הרועה שלכם. אתם תהיו אמר איתו וצון ידו, כי הוא יהיה רועה הצון שלכם. אם תהיו מוכנים לשמוע היום בקול האל, זה עומד לפתחכם. ורבי נחמן מברסלב הוא המפתח את הדבר הזה בצורה מופלאה. היום, אם בקולו תשמעו, רבי נחמן מברסלב אומר, יש רק היום. גם הבעל שם טוב מרבה לדבר, נשמח פה על אגדה תלמודית, של היום אם בקולו תשמעו, שהמשיח יכול לבוא בכל יום ויום, אף על פי שהתמאמה, במובן שבו בכל יום יש לנו ההזדמנות לשמוע בקול האלוהי, אבל אנחנו לא עומדים בהזדמנות הזאת. אם נעמוד בה יבוא משיח, יושלם העולם. וזה עומד בכל יום. ההדגשה של רבי נחמן היא לומר, אל תגיד מחר. היום יהיה היום הזה. אבל יש עוד תודעה שקיימת ברוח החסידית לגבי היום אם בקולו תשמעו. שהקול האלוהי, אותם קולות של מעמד הר סיני, של עשרת הדיברות, הם עדיין כאן. גם היום יש לנו הזדמנות לשמוע אותם. לא הלכו לשום מקום. קודם כל זו איזושהי קריאה לאדם, כן? הדברים הם לפניך. מה אתה תעשה? הכל ישנו, אל תאמר שהכל הלך. אל תאמר שהוא כבר לא מרחף בחלל, הוא כבר לא נשמע, הוא נשמע. האם אתה רוצה להאזין לו? אבל יש פה עוד דבר. אם היום בקולו תשמעו, זה מתקיים בכל יום ויום, ובכל יום יש מפגש חדש עם הקול שנשמע אי שם על ההר, הרי שבכל יום המפגש הזה הוא אחר. כי אין דומה האדם של הזמן העכשווי לאדם של אתמול. האדם משתנה, העולם משתנה. ובכל עולם, הקול הזה פועל פעולה אחרת. ואני חושב שאפשר, מתוך הרוח הזאת של הסתכלות על היום אם בקולו תשמעו, גם לקחת את הצד של ההבנה שהמפגש הזה בין הקול האלוהי שאנחנו מחפשים כתרבות עברית, מחפשים ובורחים ממנו רצו ושוב, מאז ומתמיד, לבין האדם, לבין האנושי, הוא מפגש משתנה. כפי שדוד המלך, היו לו רגעים של חטא ורגעים ענקיים של תשובה, הוא היה אדם שמשתנה, ועם הקול האלוהי, במרכאות, פוגש אותו ברגע כזה או ברגע אחר, הוא לא פוגש את אותו האדם. כך זה נכון לכל האנושות. אי אפשר לצפות שהמפגש עם הטקסט המקראי יוותר אותו מפגש, כפו על שמריו, שאין בו חידוש על הדרך של חדש עשו מן התורה, המוטו הזה. זו אינה המשמעות המקורית של הפסוק, אבל המוטו החרדי של החתם סופר, שספק גדול אגב, אם החתם סופר היה חותם על השימוש שעושים בדבריו האלה היום, מי שרואים בעצמם ממשיכי דרכו, זה דיון כשלעצמו. אבל זה בלתי אפשרי לאורך זמן, כי השינוי הוא מתמיד, כי בכל יום נפגשים מחדש עם איזשהו קול. זמן מתן תורה, ועל זו דיברנו, הוא זמן של ראשית, במובן שהוא רגע ההבשלה הראשונית של המסע האנושי מבחינת התפיסה היהודית. זה רגע של ההתחלה שאפשר לומר, מכאן באמת מתחילים, מכאן אפשר להתחיל, עד כה התכוננו. ובאמת התודעה הזאת, דיברתי על בשבוע שעבר בפרשת במדבר, על המסע במדבר, כזמן הכלולות של האל ועם ישראל, הלא חג השבועות, במיוחד בשפה הקבלית, ולא רק, מכוננים אותו כליל הכלולות ממש, החתונה בין עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, זה הרגע של מתן תורה, זו הכתובה. וזה תמיד רגע של ראשית, שאתה מבקש לחזור אליו. מה עושה אדם ביום נישואים? ואני מדבר עמכם ממש, כן? הזמנים האלה הם הזמנים שבהם אני מציין שנתיים לנישואי. מה עושה אדם ביום נישואיו? הוא מנסה להיזכר, לחשוב על מה שהיה בחופה, לחזור אל הראשית. וזה מה שגם מנסים לעשות בחג השבועות. ואני רוצה לומר עוד דבר אחד לגבי דמותו של דוד המלך. אמרתי שהיא מרובת צדדים. היא גם לא, והזכרתי גם את החטא שלה. היא לא דמות נקייה. או נקייה באיזושהי תפיסה, הייתי אומר, תפיסה שטחית של מושג הניקיון האנושי. היא לא דמות נזירית. בפרשת השבוע, פרשת נשוא, מדברים על דיני הנזירות, והם נראים שם לא כדבר שמוצג כשאיפה האנושית, להיות נזיר, אולי כפי שזה בתרבויות אחרות, לא. והנזיר כדמות הרוחנית המובהקת, המושלמת, יש מסדרים נוצריים שתופסים את עצמם כעילית הרוחנית, לא. הנזיר אינו נתפס ככזה. קודם כל, הנזירות שלו, ממה היא נזירות? מיין? מן התספורת? הוא לא מתנזר ממה שרוב הנזירים כן, רואים בו את מרכז ההתנזרות, מן המיניות. הנזיר העברי לא מתנזר. והנזיר אחר נזירותו מביא קורבן חטאת. ויש את הדעה, זו לא הדעה היחידה, שהוא מביא קורבן חטאת, כי עצם הנזירות, עצם גזירת עצמו, מכוחות בעולם, היא חטא. לא לזה אנחנו שואפים. כי מי הדמות המשיחית בעינינו? דוד המלך. הוא ודאי לא היה נזיר. יותרה מזאת, התלמוד אומר שמחכה לו יין, גם מיין הוא לא התנזר, לא רק ממין. מחכה לו יין המשומר, בסעודה הגדולה לעתיד לבוא, סעודה גאולית ש... יערוך הקדוש ברוך הוא לצדיקים. דוד, הוא יזמן על כוס של יין משומר. הוא מחכה לו. הזכרתי פה קודם את הבעל שם טוב. הבעל שם טוב, שגם נפטר בשבועות, שתלמידיו רואים בו צאצא ישיר של דוד המלך, שגם המורה הרוחני שלו, הדמות הפלאית של אחיה השילוני, היא דמות שגם מזוהה עם מלכים ועם מלכות דוד, לא אכנס לדבר הזה, זו סוגיה מרתקת בפני עצמה. הבעל שם טוב, הוא היה איש שמעשן מקטרת, שיודע להיות ביער בחברת ליצים, וגם להיות איש של תורה. אבל אולי היה דמות נזירית כלל וכלל, אני חושב על הסיפור של פנחס שדה, שנולד בשבועות, הסיפור שאני אומר של פנחס שדה, הסיפור שפנחס שדה מביא בתוך סיפורי הבשט שלו, בספר השני בסדרה הזאת, אשתי אהובתי בואי ונרקוד, ואני לא אקריא את כל הסיפור, זה סיפור שלם. יש איזה רגע שגביר מסוים מבקשים ממנו יין עבור הבעל שם טוב, מייסד החסידות, הבשט, והוא אומר, האם אני צריך חברת שיקורים? וכי אני צריך חברת שיקורים, זה מה שהוא אומר. כלומר, הוא מזהה את הבעל שם טוב כשיקור. לא רק שהוא לא נזיר, הוא שיקור, כמובן, שזה לא סימנו של הבעל שם טוב, אבל הוא לא גוזר את עצמו מן העולם. אם אנחנו מחפשים תורה עברית בשבועות, לא נמצא אותה בנזירים, לא בנזירים אמיתיים, ודאי שלא בנזירים מזויפים. ואני רוצה לסיים עם מי שהעביר מתורתו ללאונרד כהן, המורה הגדול של לאונרד כהן, ארווינג לייטון. יש לו שיר בשם לא היו סימנים, ואני חושב שהוא מתאים לשיחתנו, לרצוננו לחזור אל רגע הראשית של מחשבתנו, אל רגע ההבשלה, עם מתן עשרת הדיברות. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית עם H בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. גם בטלגרם הצטרפו לערוצנו, יש זרה. ואחר שאני אקרא את ארווינג לייטון, אנחנו נשמע את Thunder on the Mountain, רעם על ההר, בוב דילן, שממש בזמן הזה חוגג לו העולם 82 שנים, והוא בעל הוראה גדול, בעל תורה גדולה, בוב דילן. לא היו סימנים. ארווינג לייטון. בהליכה גיליתי לאן פניי היו מועדות. בשנאה עזה, איך לאהוב. באהבה, את מי ומה לאהוב. באבלות, איך לצחוק מהבטן. מחולי בניתי כוח. מלא אמת, אמת. מצביעות, הרגתי כנות. כמעט עכשיו, אני יודע מי אני. כמעט, יש לי האומץ להיות האיש ההוא. עוד צעד, ואהיה במקום בו התחלתי. Thunder on the mountain and as far as the moon. The ruckus in the alley and the summer will be here soon. Today's the day you're gonna... אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.